ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ויעל ילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, כן, ערב טוב יעל ילון.
ערב טוב ליאת.
היום השתדרגנו עם העורכת פה לצידי, אני השתדרגתי. לא, כולנו השתדרגנו, לא, מה פתאום. אריה מליניאק נופש ביפן.
בדרכו.
בדרכו ליפן, כן. אז הוא יחזור עם סושי אחרת שלא ייכנס הנה. סושי מיפן, לא. משהו אחר תביא, לא משנה.
העיקר שיהנה.
העיקר שיהנה, אז זהו. אז היום אנחנו שתינו כאן,
בהחלט.
יעל, ואני רציתי לשאול אותך לפתוח בשאלה מאוד אישית. איך זה להרגיש מצורעת? כאילו, נעים, מעקצץ, מה?
ממש לא פשוט,
כן,
והאמת
לא פשוט.
היא שבאמת מאוד מצער ומדיקה.
כן, מצער. אז אני כמובן מתכוונת לזה שבאופן רשמי הפכנו למדינה מצורעת, חברים, אי המצורעים כולנו בבת אחת בביתה לשם, כן, זה שזה, שהם באמת התחלקו שם על השכל מעבר לזה שהם החליטו גם לכלול את מוחמד דף, אני כאילו תוהה אם גם נסראללה נכלל בצווים הללו, כן, זאת אומרת כמובן הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וגלנט ומוחמד דף, כולם ביחד קיבלו צווי מעצר. עכשיו, למה זה קרה? יש הרבה סיבות. קודם כל, זה קרה כי מגיע לנו, ואני אגיד לך למה. כי כשאין הסברה, ואין טיפול מקדים בכל ההליכים המשפטיים שיכלו למנוע את הוצאת הצווים האלה, איך אומרים שאתה הולך לישון עם פשפשים, תקום, מה זה מגרד ומצורע? זהו זה. טוב, אנחנו נטפל בזה כמובן.
אנחנו נרחיב בעניין זה די בהתחלה. אני דווקא רוצה לדבר על משהו אחר, על מה שנקרא המנצח הגדול של השבוע, ולא בתחומי המלחמה, ולא המדיניות, ולא המשפט הבינלאומי. בעיניי המנצח הגדול של השבוע זה שר העבודה יואב בן צור.
קיבל כבוד.
השר בן צור הוכיח שנחישות ונקיטת אסטרטגיה בסוף מובילים לתוצאות, ולמה אני מכוונת. הוא הצליח במשך 3 חודשים להחזיק כבני ערובה יותר מ-70,000 משפחות של הורים לילדים במעונות היום. לא חזר בו ו...
לא היסס לרגע, כן,
בדיוק.
הנה, זה לא היסס, דבק במשימה, לא היסס, משחרר.
בדיוק, וחייב אותם לשלם פי 2 או 3 סכומי עתק על השירות במעונות.
למה?
סכומים שהם אגב לא מחויבים להם, מכיוון שהם היו אמורים ליהנות.
כן, אבל למה זה קרה? נו.
מכיוון שהוא רצה להגן על משפחות של חרדים שהשתמטו מהשירות הצבאי, ובגץ קבע שאסור לתת להם סבסוד.
אז אם הם לא יקבלו, אז גם אתם לא
יקבלו. אז אף אחד לא יקבל.
נהדר.
אז אף אחד לא קיבל, וככה שמענו עדויות של אנשים ששילמו 9,000 שקלים לחודש, 12,000 שקלים, במקום בין 1,000 ל-3,000 שקלים, שנחנקו בצברם ובקופתם ובכיסם מהתשלום הזה, סבלו, צעקו, ביקשו רחמים, אבל השר לא נענה. והאמת היא שהוא צדק, כי השבוע בגץ בדיון הציע הצעת פשרה, ולפיה ההסדר עם ההורים החרדים יימשך לפחות עוד 3 חודשים, ורק אז תשוחרר חבילת החנק הזאת, יתאפשר מתן ההנחות הללו. עכשיו, למה השר צדק? הוא צדק מכיוון שהוא העריך את יחסי הכוחות נכון. ההורים לילדים בציבור הכללי, מה שנקרא,
אין להם כוח.
עייפים. עייפים מנטל המלחמה, עייפים מהמסע הכלכלי, מהנזקים, עייפים מהמסע...
אז הם לא פצו מספיק פה,
אז הם לא נלחמו. ארגוני אנשים, הם יריבים מאוד חלשים. ההסתדרות הכללית שיש לה קשר לעניין, גם היא די חלשה ונתונה בידי הממשלה. התוצאה היא שכנראה יקבל הסדר, שלקהל שלו, למה שנקרא לבייס שלו, תהיה עוד הנחת רווחה ועוד 3 חודשים.
אז הנה, אז משכנו את זה עוד 3 חודשים.
ואגב, עוד דבר שרציתי לשאול אותך, את חושבת שמישהו יחזיר להורים את הכסף שהם שילמו? שלא קדים?
הוא הבטיח, אגב.
הוא הבטיח?
כן, הוא הבטיח.
נחיה ונראה.
כן, אם הוא לפחות יעשה את זה, כולל הצמדה וריבית, אגב, כן?
נחיה ונראה.
כן. מה יש לנו היום בתוכנית, יעל?
אז מה יש לנו היום בתוכנית? קודם כל, אנחנו כמובן נפתח עם הדרמה של בית הדין הפלילי בהג, שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בגין מה שנקרא פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. נרחיב מיד בהתחלה בהשלכות ההחלטה הזאת. מדוע מאפשרת המדינה לבעלי דירות ונכסים בחול להשתתף בהגרלות של דירות בהנחה ולהפחית בסיכויים לזכייה של תושבים חסרי דיור, סיפור שאת מביאה. בבורסה בתל אביב יום של ירידות שערים.
איפה הכסף? העורכת והמגישה לצידי אילה ילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורה ג. תמיד אני מתבלבלת, אה? איך? יפה, משתפרת. בדיגיטל אחיה כהן, אחיה דלוק ואיתי ניקסון, ואנחנו מתחילים בכותרות. הבנקים הגדולים ממשיכים לפרסם את מאזניהם לרבעון השלישי. רווחי בנק מזרח התפחות עלו ב-30% לעומת אשתקד והסתכמו ב1,420,000,000 שקלים. מדד מנהלי הרכש ירד בחודש אוקטובר ב7 נקודות לרמה המצביעה להתכווצות בפעילות הכלכלית של המשק. זה שוק, הלם, יעל. כלכלני בנק הפועלים מעריכים כי נתוני הצמיחה של המשק ברבעון הרביעי יהיו פחות טובים מהחזוי לאור המשך המלחמה בלבנון. ואני חוזרת לציטוט האלמותי של שר האוצר, המלחמה טובה לכלכלה. בחודש אוקטובר נטל הציבור נטל הציבור משכנתאות בהיקף של 6 מיליארד שקלים ו-780 מיליון שקל, ירידה של כ-20% לעומת החודש שקדם לו. עד כאן הכותרות. אנחנו עכשיו ממהרים לדרמה בהג. בית הדין בהג הפלילי הוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט, והצווים הללו מתווספים לעוד כמה וכמה צווים, ביניהם כמו שאמרנו קודם מוחמד דף, ואיתנו עורך הדין מיכאל ספר, מומחה למשפט בינלאומי, זכויות אדם ודיני מלחמה. ערב טוב אדוני.
ערב טוב. ערב טוב.
עורך דין ספר, עד כמה זה דרמטי או דקלרטיבי?
זה דרמטי מאוד. זה דרמטי מאוד, ויהיו לזה השלכות גדולות, ולא ברור לאיזה כיוון, כי יש פה התנגשות אדירים שבית הדין לא חווה בעברו. כי אם מסתכלים על הרקורד של בית הדין הזה, הצווי המעצר העיקריים שהוציא, והמשפטים היחידים שהיו בו, היו של מדינות העולם המתפתח, מדינות בעיקר מאפריקה, שהן מדינות חלשות פוליטית. נכון שהוא הוציא גם צר לפוטין, אבל בכך הוא נתמך על ידי המערב באופן מלא, וכאן הוא נכנס לתגרה עם מדינה בעלת עוצמה אדירה, כי גם החבר הכי טוב שלה זה הבריון הכי גדול בשכונה, זו ארצות הברית, ועוד טראמפ עומד להיכנס, ולכן בית הדין נכנס פה למלחמה מאוד 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 רצינית. אני חייב לומר שלבית הדין, גם אם הוא היה מחליט לא להוציא צווי מעצר, הוא היה עומד בפני סכנה קיומית, משום שאז האשמות נגדו, שהוא בית דין שהולך רק נגד החלשים, שהולך רק נגד מי שהם אויבים של המערב, הייתה יכולה להביא לנטישה המונית של מדינות העולם המתפתח מבית הדין.
בית הדין מתייחס בפסק הדין שלו לקיומן של ראיות סבירות, לפיהן ראש הממשלה נתניהו והשר לשעבר גלנט אחראים למעשים של פשעי מלחמה בזכות או בחובת הערבה של האוכלוסייה בעזה. מדוע הוא לא מתייחס לאחריות של החמאס לפתיחת הממשלה, לפתיחת המלחמה, למעשה הזוועה שנעשו בשבעה באוקטובר?
טוב, קודם כל צריך לומר, ההחלטה של בית הדין יסודית ואף אחד לא קרא אותה.
רגע, סליחה, בוא, כאן אנחנו לא אומרים את הדבר הזה, מה זה החלטה סודית?
אולי תתני לי להשלים.
כן, אני לא, אבל אני רוצה שתדגיש את זה, כי זה נראה לי מופרך עוד יותר מהצו.
כלומר, ההליך הוא לא פומבי.
רגע, הליכים שנוגעים לחקירות בכל שיטת משפט הם הליכים חסויים.
לא שכו כך שאם תוכל רק לטיפה לשפר את המיקום, כי אנחנו שומעים בכלל
כתובה. כן, סליחה, אני אומר, הליכי חקירה בכל שיטת משפט, הליכים חסויים, במיוחד כאשר החשודים לא במעצר, ויכולים לשבש חקירה. בית הדין בהחלטה הזו שלא היה צריך לבצע הערכה של הראיות שהציג לו התובע, ולהגיד האם בראיות האלה יש מספיק כדי לא תצב מעצר. מכיוון שההחלטות שלו מלאות כנראה בהתייחסות לראיות, אז ההחלטה המלאה איננה פומבית, מה שיש זה תקציר שלה, כן. בעצם את השורה התחתונה. עכשיו, אין לי, אנחנו לא יודעים להגיד, זה לא, בית הדין לא כתב את סיפורה של המלחמה. הוא נתן החלטה בבקשה קונקרטית שהוא עמדה בפניו, לעצור שלושה אנשים, זאת אומרת, היו שישה, מכיוון ששניים כבר נהרגו, אז שלושה אנשים, והוא נתן את ההחלטה לגבי אותם שלושה, ולא כתב את סיפורה ואת ההיסטוריה של, של מלחמת עזה. ואני מניח שאם וכאשר יהיה משפט, אלוהים יודע אם יהיה, אבל אם וכאשר, אז ברור שהסוגיה של 7 באוקטובר ומה שקרה שם, תעלה גם היא לדיון.
מה ההשלכות המעשיות של החלטה כזאת? כבר שמענו שיש מספר מדינות, ובהם צרפת והולנד וירדן שהודיעו שיכבדו את ההחלטה הזאת.
אז קודם כל צריך להבין שבית הדין הפלילי הבינלאומי, ויש הרבה מאוד אמירות, גם עכשיו שמעתי כבר מאשימים באנטישמיות, בית הדין הוא הדובדבן שעל ההוגה של הסדר העולמי שנוצר לאחר מלחמת העולם השנייה מתוך מטרה של לא עוד. בדיוק דווקא השואה, שואת היהודים, היא שדרבנה את האנושות לייצר סדר עולמי עם, עם מנגנוני אכיפה כדי להתמודד עם קשיים בלתי רגילים. עכשיו צריך להבין מה אומר בית הדין או הרכב של 3 שופטות שאומר, בחנתי את הראיות והגעתי למסקנה שיש פה מספיק ראיות כדי לחשד ממשי שבוצעו 3 סוגים של קשיים נגד האנושות. 3 סוגים, של רדיפה, של רצח, ושל אזרח.
כן, לא שומעים אותך שוב, אם תוכל שוב, אני ממש מתנצלת שאני נוג'סת, פשוט
לא שומעים. לא, זה בסדר, אז אני אשם. בית הדין אומר, אני ראיתי את הראיות, בחנתי אותם, ואני הגעתי למסקנה שיש מספיק ראיות כדי לחשד סביר, שבוצעו 3 סוגים של פשעים נגד האנושות, שזה פשעים כלפי אוכלוסייה אזרחית בהיקפים נרחבים או שיטתיים, ועוד 2 סוגים של פשעים נגד, פשעי מלחמה. אגב, בית הדין כן דוחה את הטענה של התובע לגבי הפשע החמור ביותר, פשע הכחדה, לא רצח עם אלא הכחדה, ואומר אין לי ראיות לזה, אבל כן יש לי ראיות לפגיעה קשה מאוד גם באמצעות הרעבה. הרעבה אגב זה לא רק מניעת אוכל ומים, גם מניעת תרופות. בית הדין מתאר איך מאות אולי אלפי פלסטינים מאז נאלצו לעבור ניתוחים ללא הרדמה כי ישראל לא אפשרה.
גם החטופים של... אגב, כן, אני מזכירה, כאילו, זה לא שזה אכפת למישהו, אבל כן.
יש גם צו מעצר בנוגע לאחריותו, נכון, של מוחמד דף שכנראה...
כן, ואולי גם סילואר ואיך קוראים לו, נסראללה שם, את כולם אפשר, אתה יודע,
לא, אבל... רגע, אני רוצה להתמקד, אבל...
הזו, רגע, אבל הציניות הזו לא במקומה, כי יכול להיות שיש הרבה מאוד בקשות לצווי מעצר שאנחנו לא יודעים עליהם. בית הדין, התובע החליט, הוא לא חייב להחליט, שאת הבקשות האלה הוא עושה בפומבי, כלומר הוא הגיש בקשה למעצר של גלנט ושל נתניהו ושל 3 בכירי החמאס, בפומבי, ויכול להיות שיש בקשות נוספות שהן לא בפומבי, ויכול להיות שהן גם כלפי אנשי חמאס, אנחנו לא יודעים את זה.
רק אם אפשר לסיום בקצרה, כי שאלתי מה השלכות המעשיות, האם זה אומר שראש הממשלה נתניהו והשר לשעבר גלנט מנועים מלצאת?
אז יש לי אז 2 נקודות. ראשית, 124 מדינות שבהן נכללות כל מדינות מערב אירופה, כמעט כל מדינות דרום אמריקה, קנדה, אוסטרליה, חלק גדול ממדינות אפריקה, הן מדינות שמחויבות על פי המשפט הבינלאומי להזכיר, לבצע את הצווים, ולמדינות האלה נתניהו וגלנט לכאורה לא יכולים לנסוע כי הם הסתכנו ב... אם אותן מדינות יסכימו להפר את החובה שלהם. זו שאלה קשה מאוד. הדבר השני, ההשלכה השנייה של הצווים האלו...
בקיצור.
סים של מדינות עם ישראל. ישראל עכשיו נמצאת תחת עננה שהיא מבצעת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. כידוע לכן יש, ולמאזינות ולמאזינים, יש הרבה מאוד הליכים של כל מיני גופים במדינות שונות שמבקשים למנוע מכירת נשק לישראל, דברים כאלה. הדבר הזה מאוד יסייע לאותם
אוקיי,
גורמים. עורך
דין, כן, עורך הדין מיכאל ספר, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו ערב, מומחה למשפט בינלאומי, זכויות אדם ודיני מלחמה. תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
כן, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת.
חוזר.
רוצים לשלוח ברכות מכאן ל-4,700 הזוכים המאושרים בלוטו, הלוטו של ממשלת ישראל. אני מתכוונת כמובן לאלה שקיבלו אתמול את ההודעה ממשרד השיכון, ששמם עלה בהגרלה של דירה בהנחה. עכשיו, יש כאלה שמפסידים ואומרים, טוב, מה לעשות? יש עוד הגרלה ממש בסוף דצמבר. אבל מסתבר שיש כאלה שמפסידים וכועסים, ואני חייבת לומר שבצדק, שלום לנועה.
היי, שלום.
שלום, נועה.
את אישה מן השורה, נכון? אימא לשני ילדים, אימא יחידנית, שניגשה להגרלה הזאת כמו רבים וטובים, עשרות אלפים אני חייבת לומר. מה הרגיז אותך בעצם?
בעצם אני אספר קצת, אני בעצם אימא יחידנית לתאומות בנות 4.5 פעוטות, בגיל פעוטות, כך שזה גיל שבאמת דורש הרבה, זה לא שכאילו אני יכולה הרבה להשאיר אותם עם עצמם. אני מפרנסת לבד, אני צלמת ויוצרת תוכן, ובאמת מתפרנסת ככה בקושי. והדירה הזו יכולה להיות ממש בשבילי משהו שבאמת יכול להרים אותי שלב אחד ולאפשר לי איזשהו עתיד טוב יותר לי ולבנות שלי. ואני מגישה בקשות שנה אחרי שנה אחרי שנה ולא זוכה. ובשיחה ככה עם חברה שסיפרתי לה שלא זכיתי, והיא ככה התעצבנה בשמי גם. ואמרה לי, כן, את יודעת מה הכי מעצבן אותי, שזה חבר שלנו יש לו כמה וכמה דירות בחול, והוא בדיוק זכה.
צריך להסביר למאזינים, נועה, שבעצם תנאי ראשוני בכלל לזכאות למכרז, להשתתפות במכרז, זה הדרך חוש או דירה, נכון?
נכון.
ולך אין דירה?
אין לי שום דירה, אני גרה בסחירות, אין לי שום נכס משל עצמי, לא בארץ ולא בחול.
ובעצם ממה שאת אומרת, יש סוג של פרצה שמשרד השיכון לא זיהה או לא סגר, ובמסגרתה אנשים שבעצם רכשו דירה בחול, אולי אפילו בשנים האחרונות, זאת אומרת זה לא עשירי העולם, יכולים בעצם לזכות או להתחרות מולך ומול אנשים אחרים במכרז הזה.
נכון, היום...
זה לא מכרז, יעלי, לא מכרז, הגרלה. הגרלה, כן. את מבינה? נעשו פה לוטו על חשבון נכון, האזרחים, מה את אומרת?
נכון, נכון, אני בהחלט מרגישה גם ש... זאת אומרת, בשנים האחרונות זה גם משהו ש... המון ישראלים רוכשים דירות בחול בקלות, זה כבר משהו שהוא עניין של מה בכך נהיה. אז אולי זה לא היה פעם, אבל עכשיו זה באמת איזשהו משהו שהוא קורה כל הזמן, וצריך לשנות את הקריטריונים. זה לא יכול להיות שאני, שבאמת צריכה את הדבר הזה, מתמודדת מול כאלה שבוא נגיד במילים פשוטות, לא צריכים את זה כמו שאני צריכה את זה, בלי חס וחלילה לעשות השוואות, לא נכנס לכיס של אף אחד, אבל אם יש לך דירות בחול, אתה לא צריך להיות ראשון ברשימה, מה שנקרא.
השאלה, אם פנית למישהו, אמרת למישהו?
לא, האמת שלא...
שאלה כדיברת איתי.
כן, האמת שלא פניתי לאף אחד, לא דיברתי על זה עם אף אחד, יש לי כל כך הרבה, עודף, בוא נקרא לזה עודף משימות, שבאמת אני בוחרת הרבה פעמים את המלחמות שלי, אבל אני מרגישה שקצת כן הגיעו מים עד נפש בעניין הזה, זה קצת חוסר צדק.
נועה, לסיום, מה הנזק שנגרם לך ולאנשים כמוך שהם חסרי בסיס רכושי, מהעובדה שבאמת את לא מצליחה לזכות באופציה לדירה?
שבאמת אין לי את ההזדמנות לצאת מזה. זאת אומרת, אין לי הון אישי, אין לי נכס, אני בסך הכל הייתי שמחה לקבל את ההזדמנות. אני כאילו לא יוצאת, לא יכולה לצאת מהמעגל הזה בעצם. לא מתאפשרת לי ההזדמנות לצאת מהמעגל הזה.
וכמו שזה נראה כרגע, נועה, זה גם לא הולך להשתנות. אני אספר לך גם למה, וגם לך יעל. מה שקורה, דיברת עם גורמים במשרד השיכון. עכשיו אני חשבתי שזה קשור לחוק מיסוי מקרקעין, כי בחוק מיסוי מקרקעין את לא משלמת מס אם יש לך דירה בחול. בסדר? מסתבר שזה לא זה. זה הרבה יותר מטומטם. ומה מסתבר שאת הקריטריונים לדירה בהנחה, מחיר למשתכן וכל העניינים האלה, קבעו לפני, למעלה מ-10 שנים, עוד לפני כחלון, או בזמנו של כחלון, ואז זה רק העשירים קנו דירות. עכשיו, מכיוון שאין להם מאגר נתונים שבו הם יכולים באמת להשוות את מאגרי הדירות הרשומים מול אלה שיש בחול, אין להם גם כוח אדם בו, בסדר? הם לא יכולים לבדוק את זה. אז הם ישאירו את זה ככה. ועד שלא קמנו, או קמתי, נאמר, את מרשלי, נכון יעל?
בהחלט.
קמתי ואמרתי, חבר'ה, בעקבות נועה, לא לבד, אמרתי להם, חבר'ה, תגידו, השתגעתם? אז מה אמרו לי נועה, את יודעת? טוב שאת מעוררת את זה. הנה, עכשיו אולי...
זה אומר שבעצם גם בהגרלה הבאה, כנראה שלא נראה שינוי, אבל אולי עוד יפתיעו אותנו.
גולדקנופ אליך.
כן.
הכדור בצד שלו. נועה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
הישראלים לא טסים כמו בשנה שעברה, אבל חברות התעופה שלנו מצליחות להשיג רווחים נפלאים. היום זאת ישראל שמציגה באמת דוחות מצוינים, רווח נקי של 20 מיליון דולר, הכנסות סי של...
למה זה בדולרים? תסבירי לי. למה כל...
חברות
תעופה חול. חברות תעופה חול, הן ישראליות?
אז בואי נשאל את אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. שלום אורי.
שלום, אחר הצהריים טובים.
למה בדולרים?
כי מוכרים, כי הפעילות היא בדולרים, והחוק, תקנה חשבונאית אומרת שברגע שהמרכז העיסוק של החברה הוא דולרי,
אז זה הכל דולרי, כן, כי אתה נוצא לנו עבודה קשה, להתחיל חשב.
דוחות מצוינים על רקע ההדרות של חברות התעופה הזרות?
ממש לא. בסך הכל מה שקרה לישראל זה סיפור שונה ממה שקרה לאלעל. ישראל קלטה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה כמתוכנן, אגב, שני מטוסים נוספים שהיא מפעילה באמצעות צוותי האוויר שלה ורכיבה את צי המטוסים החכורים שלה, ובסך הכל מפעילה כמות C של 12 מטוסים. וכאשר מפעילים 12 מטוסים, אז יש אפשרות לפתוח יעדים חדשים, ויש אפשרות לקלוט יותר נוסעים, וזה מה שקרה. שנה שעברה הטסנו עם פחות מטוסים מיליון נוסעים, והשנה הצפי שלנו זה להטיס 1.4 מיליון נוסעים, גידול של 40%. וזהו.
ועכשיו אתם, כן, פוקחים עיניים ורוצים לטוס לארצות הברית, ולא רק לטוס לארצות הברית, אלא גם לקבל הקלות בחוק טיבי. זאת אומרת שיש נושאים רבים שחושבים, לא רק ישראל, כן, בואו נשתף את כולם בחגיגה, גם אלעל וגם ארקיע, ברוך השם. גם, אני אגיד את זה כמו שאני רגילה, תדפקו לנו מחירים, וגם תאחרו, תעשו מה בראש לכם, ואנחנו נצטרך לסבול, לספוג.
אז אני אנסה, שאל פה בעצם שלוש שאלות בתוך שאלה אחת, אז אני אנסה לעשות...
התחכום שלי, כן.
למאזינים. קודם
אולי נסביר את הקשר מחירים. באמת.
אז בואו נדבר רגע על תדפקו מחירים. אנחנו טסנו מיליון נוסעים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, והרווחנו 100 מיליון שקלים, זה תרגיל חשבון פשוט. 100 שקלים הרווחנו בעבור כל נוסע. עכשיו אני, הטיסה הממוצעת שלנו היא 5.5 שעות, אם תקחי את האוטו שלך ותכני אותו בחניון, לא במרכז תל אביב, סתם בחניון בפרברי ירושלים, את תשלמי יותר מאשר...
אורי, אתה יודע מה אומרים בקימונאות? אתה יודע מה אומרים בקימונאות? אתה יכול למכור במעט, אבל מסה, או למכור בהרבה מעט, למעט. עכשיו אתם דפקתם את המסה מאוד גדולה, כי לא הייתה לנו ברירה, אתה יודע.
לא, זה לא מדויק. גם שנה הבאה אנחנו מתכננים להטיס 1.6 מיליון נוסעים, ו-100 שקל רווח לנוסע זה רווח מאוד 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 הוגן, בעבור מטוסים שממריאים, נוחתים, צוותי אוויר, צוותי קרקע, מחשוב, טכנולוגיה וכו'.
אבל אורי, בוא תסביר למה אתם רוצים... לעובדה... למה אתם רוצים בכל זאת לשנות את אותו חוק שנסביר למאזינים, חוק טיבי, שבאמת הגדיל לנושאים הישראלים את האפשרויות לקבלת פיצוי כשהטיסה שלהם מבוטלת?
נכון, כי חוק, אנחנו נמצאים במצב מלחמה, ובמצב מלחמה יש אירועים חריגים. אני אקח רגע נקודה שגם דיווחנו אותה במסגרת הדוח הנוכחי. אנחנו... צוות העובדים שלנו ביצע למעלה מ-5,000 ימי מילואים בתשעת החודשים של השנה, וכמובן מרבית ימי המילואים הם של טייסים. אז אם טייסים נקראו למילואים ב-8 באוקטובר, וכתוצאה מכך ביטלנו טיסה לזנזיבר, נראה לנו קודם כל לא הגיוני שאנחנו נשלם פיצוי לנוסעים. זה שנשיב להם את כספן זה הגיוני, אבל שנשלם להם פיצוי כי טייסים נקראו לצו 8. אז יש שיהיה אבסורד באירוע הזה, ואנחנו צבנו אותם והצפנו אותם בפני משרד המשפטים ורשות תעופה אזרחית. ורשות תעופה אזרחית ומשרד המשפטים החליטו לבצע התאמות בחוק.
כן, אתה יודע, אני חושבת על כל מיני אבסורדים לכיוון השני, למשל, כשאם חוק טיבי, לא יודעת, סתם זורקת, מאפשר לרגע לאחר בשבע שעות, אז אתם עושים את זה שש שעות וחמישים ושמונה דקות כדי לא לשלם, למשל. זה גם אבסורד.
אבל אנחנו לא מדברים על מצב רגיל, אנחנו מדברים כרגע על מלחמה, שיש טייסים מגויסים, וכל רגע נתון, במהלך תשעת החודשים הראשונים הללו, קרוב ל-30% מהטייסים שלנו היו מגויסים, ואנחנו מפעילים מטוסים חכורים. אגב, המטוסים החכורים שלנו נותרו כאן, בניגוד לכל חברות התעופה הזרות, או למרבית חברות תעופה הזרות, שנטשו את נתב"ג. עכשיו, חלק מהאירוע הזה הוא אירוע שהוא בעייתי. עכשיו בוא נחזור רגע מה אנחנו מבקשים ונדייק אותו. אנחנו ביקשנו, וזה בסמכותו של חבר הכנסת דוד ביטן, שהוא יושב ראש ועדת הכלכלה, להחריג את הטיסות הללו שהם מבקשים מאיתנו לבצע לניו יורק, בשם התחרות, להחריג אותם את הפיצוי הקבוע בחוק.
כדי שתוכלו להפחית מחירים.
כרגע אגב הוא מגן, כרגע בזה שהוא לא עושה את זה, הוא מגן על הנושאים שלא טסים. אוקיי, בוא נעביר את זה. כרגע אין טיסות שלנו, והוא מגן על הנושאים שלא טסים. זה חוכמה קטנה. הוא צריך להגן על הנושאים שיטוסו. עכשיו, כרגע, כעובדה, כולם משלמים מחיר עודף, אנחנו רואים את זה בדוחות הכספיים של אלעל, כולם משלמים מחיר עודף, כי יש מעט מאוד מקומות לארצות הברית, ובאופן טבעי, כשיש ביקוש שהוא עולה על ההיצע, אז המחיר עולה, ואנחנו מציעים להטיס 15,000 נוסעים בחודש, לארצות הברית.
ולא לעמוד בחוק, ולא לעמוד בחוק.
לא, עכשיו.
תקשיב, היו אנחנו חייבים.
שנייה, רגע, רק
שנייה. אנחנו ממש חצי משפט, מעניין אותם, כן.
נכון, אם אנחנו מטיסים בטיסה כזאת, ניקח לצורך העניין 600 נוסעים, 300 בכל כיוון, ואנחנו מרוויחים 100 שקל לנוסע, כמו שראינו בתשעת החודשים הראשונים של השנה, זה אומר שאנחנו עתידים להרוויח באירוע הזה, okay. סכום מאוד מאוד לא, מצד שני,
אורי, אנחנו תקלה, חייבים לשים פה נקודה, כי עוד שנייה נגמרת לנו פרסומות. התוכנית, כן. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, אנחנו מודים לך וסליחה, מודים לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
אני מודה לכם ומודה בכלל לכל הלקוחות.
בוודאי, כאלה דוחות, איזו שאלה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשי של אגם לידרים, אהלן, מה העניינים?
אהלן ליאת, שלום.
שלום שלום, הבורסה קצת, אבל כאילו ירידות ממש קטנות, נכון? משהו מאוד מינורי?
אפילו עברנו לעליות, תל אביב 35 בעלייה של הפתח שתיים כבר. כן, ממש בשעה האחרונה, אז אנחנו רואים תל אביב 35 בעלייה קלה, אנחנו רואים את הבנקים עולים אפילו ב1.4%, סך הכל להיות, אפשר להגיד, נאות.
אורי, איך זה שההחלטות בית הדין הבינלאומי בהאג לא משפיעות על המורל של המשקיעים?
כי שום דבר לא משפיע על המורל של המשקיעים, אין קשר במה שקורה בחוץ לבורסה. כן, עכשיו אתה יכול.
אין לו חופש פיצוי.
הנה, קיבלתי את התשובה.
בבקשה.
ובגדול גם אנחנו רואים שווקים בארצות הברית נפתחים חיובי, אפילו NVIDIA מנעת, הפכה להיות מניית העם העולמי. התחילה בשלילי ועברה לחיובי, אז ה-S&P עולה ב-0.15, הנאסדק סביב רמות הפתיחה, כל זה כמובן דוחף גם את הבורסה פה,
ביטקוין, כן, 97,000 דולר לביטקוין, דבילית שכמוני סתומה שלא קניתי את זה כשזה היה צעיר קטן וזול.
כן, אין הרבה מה להגיד על זה, התקרב ל-100, כולם חכים שזה יגיע ל-100, בוא נחזור למטבעות קצת רגילים, נקרא להם, אז דווקא דולר יורד, אנחנו כבר ב-3, 7, 2, 3, הולכים ומתקרבים ל-3.7 חזרה, של אולי חדשות טובות לשקל, שכמובן מתחזק מול,
כן.
אחד המטבעות החזקים, בכלל צריך להגיד, בתקופה האחרונה גם הבורסה בתל אביב, גם השקל, מתנהגים בצורה יחסית עם סבירה, יציבות.
סבירה, כן, כל הכבוד להם. כן, לפחות כן. משהו, משהו טיפה קצת אופטימי בחושך הגדול הזה.
אורי, תודה רבה רבה לך.
אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, אגם לידרים, תודה רבה, ותודה לעורכת ולמגישה שלצידי אל הילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור, שקד מורג ובדיגיטל אחיה, כהן אחיעד לוק ואיתי, הנה ניטייפ כמעט.
ותודה לך, ליאת רון.
תודה רבה, תודה רבה.